פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום, אנחנו כאן שוב בפודקאסט שלנו, דיון נוסף. שלום אלי.
שלום שאול.
שלום, היום נמצאת איתנו גם כאן דוקטור יופי תירוש מבית הספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב ולשעבר דיקן בית הספר למשפטים במכללת ספיר. שלום יופי.
אהלן, אהלן.
אז יש לנו היום פרק באמת לוהט על פסק הדין שוחרר לא מזמן בעניין מסלולי הלימוד הנפרדים לחרדים בהפרדה מגדרית בין נשים לגברים שיופי הובילה אותו. אנחנו תכף נדבר עליו. אלי, אנחנו עכשיו זהו, יוצאים לפגרה.
הגענו עם הלשון בחוץ כמובן.
אל תגזים.
אני מרגיש ככה.
הבנתי. האם אתה מרגיש שינוי גדול מאז כניסת התקנות החדשות?
אני חושב שהשופטים כרגע עוד מרחמים.
אוקיי.
נראה לי שהם עוד סבלניים. גם צריך להבין שהפונקציה של המזכיר המשפטי הזאת היא עוד בעצם היא לא נכנסה, כי הם לא גייסו עוד את כל האנשים, אז כל הריג'קטים של הכתבי טענות שאמורים להגיע, עוד לא קורים בפועל ברוב הבתי משפט. ככל שיחלוף הזמן, הם יהיו פחות סבלניים, ואנחנו נתחיל להרגיש את זה.
אוקיי, אני מרגיש שינוי בעיקר, שזה מטיל עלינו הרבה דברים, אבל לא ראיתי שינוי, בוא נגיד, מצד השופטים, שהיו אמורים לדחות בקשות, בלי תגובה, או עם תגובה, בלי תשובה, בינתיים זה לא חלחל לרמה הזאת, אבל בוא נראה.
נראה לי שהם עוד מגלים אורך רוח בשלב הזה.
בסדר, אלי, הם שופטים, הם לא רסר בצבא, אתה יודע, אתה מדבר פה כאילו איזה גוף אכיפה.
כי לפי ההנחיות שאני שמעתי שהם קיבלו, הם קיבלו הנחיה להיות רסרים.
בסדר, אבל בסוף בתוך עמם הם חיים, ואנחנו פוגשים אותם, הם לא... אף שופט לא רוצה שבסוף לא יאהבו אותו בגלל שהוא דרקוני מדי, אתה יודע.
אז את זה אנחנו נדבר בעוד שנה.
אז אוקיי, עוד שנה, באמת נסכם את הנושא הזה. טוב, בואו ניכנס פה באמת לפסק דין מעורר העדים הזה, 142 עמודים, יופי, קודם כל, באמת קראנו את זה, זה קריאה עמוקה של פרשה מאוד מורכבת, שאת הובלת בהתנדבות ויחד עם עורכי הדין
חגי קלעי.
חגי קלעי, שפה באמת, אני רק ראיתי את כמות הצדדים, נחרדתי. איך הכל התחיל כאן, יופי?
אז ב-2012, המועצה להשכלה גבוהה, או יותר נכון ות"ת, ועדת התקצוב של המל"ג, בראשות מנואל טרכטנברג, אומרת לעצמה, לא נעים, הדוחות שלנו ל-OECD מציגים את ישראל עם פערים חברתיים מאוד רציניים, וזה בעיקר הודות לתת השתתפות של גברים חרדים ונשים ערביות. בואו נשתמש בהשכלה הגבוהה כדי למנף כניסה של גברים חרדים לשוק העבודה. רעיון מעולה. איך עושים את זה? יוצאים בכל קורא שמתמרץ מוסדות אקדמיים, לפתוח תוכניות לחרדים, עד כאן הכל סבבה, גם אני מאוד בעניין,
okay.
כאזרחית ישראלית, אבל בהפרדה מגדרית, בלי שום דיון בשאלה מה המשמעות של להכניס לאקדמיה פקטור חדש שמעולם לא היה, של כיתות נפרדות בין גברים לנשים, ומתוך הבנה לא מוצהרת שהיא חמקמקה עד היום הזה ממש, שגם מרצות לא ילמדו בכיתות של הגברים, זאת אומרת, היא אפליה בעבודה.
הנקודת מוצא שלהם, בכלל הם יצאו נקודה, אמרו, חרדים זה הפרדה, הם לא חשבו על משהו אחר, לפי מה שאני מבין.
בדיוק, וזאת אחת הטענות שלנו בעתירה, אי אפשר לעשות כזה מהלך דרמטי שמקרין על כלל מעמד הנשים, ועל שאלת ההפרדה בחברה הישראלית בעוד מישורים, בלי בכלל לדון במשמעות העקרוניות ובצורך. Okay. ובקצרה, מה שהיה בכל השנים האלה, זה שהכוונות הטובות והמצומצמות הלכו והתרחבו, והמידתיות, ההגבלה של ההפרדה נשחקה. כלומר, טרכטנברג אמר, ברור שההפרדה תהיה רק בתואר הראשון, היום יש הפרדה בתארים שניים.
קמפוסים נפרדים למשל?
הוא לא העלה על דעתו את העניין הזה של קמפוסים נפרדים.
יש דבר כזה?
בהחלט. ואז בתוך ההתרחבות הזאת והקרנה של פסק הדין, נהיו דברים שבאמת אתה שומע אותם ואתה לא מאמין שהם מתרחשים במדינת ישראל ב-2021. למשל, המוסדות האקדמיים מציעים תוכניות לימוד שונות לנשים ולגברים. מקצועות צווארון ורוד, מעוטי סטטוס ושכר לנשים, מקצועות יוקרתיים לגברים.
מלדסה, דברים כאלה.
לדוגמה, מחשבים לגברים, חינוך לנשים, כלכלה לגברים, פסיכולוגיה לנשים.
אישה לא יכולה ללמוד מחשבים?
אם היא רוצה ללמוד בהפרדה, וכל הטענה שלהם זה שהיא לא יכולה, אחרת היא לא הייתה באה, נכון? זאת הטענה שמצדיקה את כל העמדה שלהם. אז כן, אז המל"ג אומרת, טוב, זה לא אחריותנו, זה עניין של ביקוש והיצע, שכמובן מתעלמים מזה שהרבה פעמים זה גם הפוך, ההיצע יוצר את
הביקוש. יש גם תמרוץ כלכלי, זה גם צריך להשפיע בלגות שנותנים למי שלומד במסלולים האלה, נכון?
חד משמעית.
זאת אומרת, אם אותה אישה רוצה ללמוד הנדסה, היא חרדית, אבל רוצה ללמוד באופן במסלולים הרגילים, היא לא תקבל את המלגה הזאת.
על זה יש ויכוח, okay. אני לא רוצה להיכנס okay. לזה, אבל מאוד מאוד קשה לאישה חרדית, רק מתות מעט, שבאליטה okay. של האליטה יכולות לבוא נגד הקהילה שלהם, okay. ולהגיד, ברגע שיש מסלול נפרד, להגיד, אני okay. אלמד במסלול okay. הרגיל. אבל אני אגיד עוד שלושה קרסומים בתוכנית המקורית. האחד היה שאמרו, ברור שזה לא יהיה לשוק, לא יוקרן לשוק העבודה, זאת אומרת, זה כל העניין, ילמדו תואר ראשון והשתלבו. כמה שנים אחרי הסיפור הזה, באה נציבות שירות המדינה, ויוצאת בקורס צוערים לשירות המדינה לחרדים, משתמשת בנתונים של המל"ג, ואומרת, בלי הפרדה, החרדים לא יבואו. אוקיי? Okay. זה הקרנה אחת. הקרנה השנייה, זה שהמל"ג אמרה, בשלבים המוקדמים של העתירה, ההפרדה תהיה רק בכיתות הלימוד, לא במתקנים של, בקמפוסים, והיום כמעט אין מקום אחד שבו ההפרדה היא רק בכיתות הלימוד, ההפרדה היא קיצונית, היא
בהפרדה... מה הכוונה? יש אזורים לגברים ואזורים לנשים?
לא, יש ימים לגברים וימים לנשים, אז אמנם רשמית, זה לא שאסור לך לבוא לספרייה ביום של הגברים, אבל יש שלט שאומר, תתחשבי ותתכבדי ותכבדי.
מה עם קפיטריה? יש גם דברים כאלה?
כן, ברגע שאתה מפריד בימים, וברגע שאתה אפילו מפריד במועדי הבחינות, זאת אומרת, יכול להיות מצב שהמרצה עושה קורס חוקתי לגברים ולנשים, אותו קורס באותו סמסטר, הוא היום צריך לכתוב ארבעה מועדים, מועד א' גברים, מועד א' נשים, מועד ב' גברים, מועד ב' נשים, כי זה לא מתקיים באותו יום הבחינה, לא מביאים אותם לקמפוס באותו okay. יום, ורק הדבר האחרון זה הסיפור של מי זכאי לדבר הזה. המסלולים האלה אמפירית נכשלו, את זה אמר מבקר המדינה, שיעורי הנשירה מאוד מאוד גבוהים, השיעורות מדולדלות, אז המועצה להשכלה
גבוהה... שופט מצר לא חשב ככה בפסק הדין.
זה נכון, אבל יש שופטים אחרים וגם יש עובדות, והמועצה להשכלה גבוהה עם השנים התחילה להילחץ מזה, ומה שהיא עשתה, זה היא התחילה לזהות כל מיני אוכלוסיות...
חריגים.
כן, מה זה חריגים? חרדים מברוקלין שצריך לתת מענה לצרכי ההשכלה שלהם. זאת אומרת, תיירות הפרדה מארצות הברית, אנחנו חייבים לספק להם מענה, או חוזרים בתשובה. אנשים שלמדו בתיכון, כל החיים שלהם למדו עם אנשים אחרים, עם בני המין השני, עכשיו אנחנו צריכים לכבד את זכותם התרבותית לזה שהם לא ילמדו באותה
כיתה. יש פה עניין בירוקרטי קצת, שגוף שהוקם, אז הוא כבר רוצה להמשיך לגדול ולחיות, אז הוא אומר, רגע, אין לי מספיק, בוא נגדיל. עוד זה, אולי כל מיני חרדלים שאולי הם גם רוצים. אגב, עוד בנושא ששמתי לב, תכף גם נשאל מה רציתם להשיג, אבל איפה החרדים עצמם בכל הדבר הזה? זאת אומרת, התוכנית הזו היא בכלל נבנתה באיזושהי התייעצות עם החרדים, באיזשהו שיח איתם, או שזה המל"ג החליטה ככה מלמעלה?
כמו בהרבה דברים, ככל שהיו מגעים עם החרדים, הם היו עם המנהיגות הקיצונית ביותר שלהם. זה לא החרדים שצריך למשוך. יש היום הרבה מאוד חרדים שהיו הולכים ללמוד ממרצות, והיו הולכים ללמוד בכיתות מעורבות, אבל כשאתה קובע סטנדרט חדש של הפרדה קיצונית, הוא מושך את כל הקהילה, זה מין משחק, סכום אפס כזה, שקובעים איזה מינימום. כן.
כולם וזה, מתיישרים לפיו.
בדיוק, כי אחרת אתה לא תחשב מספיק.
אין פה אפילו שום, ב-36 ראיתי, נכון. זה, לא היה גוף חרדי אחד שזה היה,
מנהלים את הדיון מעל הראש שלהם.
הגיש עמדת ידיד בית משפט, איזשהו גוף... בשם שוברות שוויון, שהוא גוף חרדלי, אבל לצערי הרב, מי שחתמה על העמדה הזאת, זה ידידתי שאני מאוד מעריכה, עדינה בר שלום, אני חושבת שהיא לא ממש הבינה מה נטען שם, היו שם טענות שכאילו הפסק דין הזה, העתירה מקדמת תיאוריות קוויריות פוסט-מודרניות שהרסו את מוסד המשפחה.
אז תכף נגיד. לא, זה פשוט, זה דבר שהוא לי נורא מוזר, כי הייתי מצפה שאם החרדים זה כל כך בנפשם, העניין הזה של להשתלב בשוק העבודה, היו פה מצטרפים, היינו רואים 50 גופים חרדים, שאומרים, תנו לנו להשתלב, למה אתם מונעים מאיתנו?
החרדים בכלל יש להם גישה אמביוולנטית להשתתף במשחק הבגאצי, במשחק ה...
אבל נראה לי שיש גם הגישה שלהם למסלולים האלה, היא לא, היא גם קצת גישה אמביוולנטית, לא, הם לא הסתערו על התוכניות האלה, כמו שאמרנו.
יש טאבו מלימודי חול, ומזה שאתה לא הולך תורתך אומנותך, ובהחלט יש קולות של חרדים, אמנם כאלה שברגע שהם אומרים את זה, אז הם מסומנים כלא חרדים אמיתיים,
okay.
שאומרים, זה פוגע בנו. אלה לא תוכניות טובות. אני לא רוצה, כתבה מיכל צ'רנוביצקי, אישה חרדית אקטיביסטית, אני לא רוצה שהבן שלי, כשהוא יגמור את הלימודים באוניברסיטה, ישאלו אותו, למדת בטכניון הרגיל או בטכניון בהפרדה? כי ברור לה שהתואר יהיה שווה פחות, ואכן יש פגיעה באיכות התוכניות.
אז בואו נעבור לדבר על העתירה.
מה רציתם בעתירה, יופי?
לעתירה שלנו היו שני ראשים. הראש הראשון אומר, הפרדה בין המינים, מקום שהיא לא רלוונטית לפעילות, זאת אפליה, אפליה אסורה. מה זה לא רלוונטי לפעילות? בית כנסת, יש חופש דת, אנחנו לא נתערב שם. בריכת שחייה, שירותים ציבוריים, גם על זה יש היום הרבה ערעור מצד של פלואידיות מגדרית וכולי, אבל אנחנו יכולים לקבל את ההיגיון שבזה. אבל כשאנחנו עוברים לפעילויות שאנשים עושים לבושים ומשתמשים בראש ולא בגוף, אז בעצם אנחנו הופכים מין לקריטריון שהוא מסומן ומובחן בכל מיני מקומות, כמו מקומות עבודה ואקדמיה וסקטור okay. השירותים. אז זאת הייתה טענה אחת.
Okay.
והטענה השנייה הייתה, אתם יודעים מה, גם אם אתם תטענו בניגוד לפסק דין בראון, ש-separate can be equal, בתכלס שרואים מה קורה במסלולים האלה, הנשים מופלות בהן.
למה?
גם המרצות מופלות, כי בעוד שמרצים רשאים ללמד את שני המינים, מרצות לא למלמדות את הכיתות okay. של הגברים, גם הסטודנטיות מופלות, לא מוצאות להם אותן תוכניות לימוד, המדינה לא משקיעה בהן אותו דבר במלגות, והן נאכפות עליהם כללי צניעות. נשלחות הביתה אם הן מגיעות ללימודים בלי גרביים או עם כסדה לאופנוע, זאת אקדמיה במדינת ישראל.
באקדמיה? במסלולים האלה?
במסלולים האלה, כן.
לא שולחים אנשים הביתה?
שולחים אנשים הביתה, כי המסלולים מלווים בפרנסי הקהילה, שדואגים שזה יהיה לפי צביון...
התארה, התארה.
כן, צביון הדת. אני הייתי עכשיו באיזה חופשת יוגה בקרטים, שמרוב הבלגן של העתירה כבר שכחתי שהתקיימה. אבל סיפרה לי מישהי שפגשתי בחופשה, שהיא מלמדת פיזיותרפיה באיזושהי מכללה לנשים okay. חרדיות, והמלווה של המכללה, המלווה הרוחנית, עברה על המצגת שלה, והוציא ממנה כל הזכור לאבולוציה ולגנטיקה, כי זה לא מתאים לתפיסת העולם החרדית. ותוכנית המקור חשפה בזמנו צנזורות כאלה.
אנחנו מכירים את זה ממערת הנטיפים וכל מיני דברים.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי, אז אולי אני אתאר קצת מה קרה ב...
רגע, הייתה עוד עתירה, חשוב להגיד, עתירה מקבילה של פורום קהלת, שהיא אמרה שההפרדה היא לא מספיקה.
לא, לא, זה לא מה שהם אמרו, הם אמרו לא צריך להגביל בכלל, שכל אחד יעשה מה שבא לו. וזה רוח ליברטריאנית כזו מוזרה.
צריך להגדיל את הקריטריונים שיותר אנשים יוכלו להיכנס בתוך הפרדה.
לא, הם אמרו שאין קריטריונים, זה זכות בסיסית שנובעת מאיזה זכות מומצאת לתרבות, והם עשו פה מהלך מתוחכם, הם שמו את הקצה עוד יותר ימינה ממה שעולה על הדעת, וזה אפשר לבית המשפט ככה.
אז אני רוצה רגע להגיד משהו, כן, אם כבר הזכרת את העתירה של פורום קהלת, ומה שאת אמרת שזה זה ניסיון לייצר איזה אמצע מדומיין. אני חושב שהעתירה הזו הייתה בכלל, דעתי, הייתה צריכה להימחק על הסף. העתירה הזו היא הטרלה. היא לא עתירה אמיתית, והיא לא סתם נדחתה על ידי כל השופטים. זה פשוט הטרלה של אנשים שאמרו, רגע, איזה ישב איזה עורך דין בבית, ושהוא הדעות שלו כנראה אחר, הוא אמר, למה שלא נגיש איזה מין עתירה כזו מוזרה?
זה לא עורך דין, זה מנגנון מאוד מאוד משומן ועתיר משאבים שבאים ממקורות...
אז כן, אז אני חושב שזו הייתה עתירה לא אמיתית, גם רואים מכל השופטים לא אהבו את העתירה הזאת, אבל אני חושב שהדבר הנכון היה, זה בכלל לא לתת לה להתברר, בית משפט העליון יודע לדחות על הסף עתירות, וזו הטרלה, ככה אני רואה את זה. אוקיי, בוא נעבור רגע לפסק הדין. אני באמת אתאר בתמצית, כי מי שרוצה, ואני ממליץ לקרוא, זה לא פשוט, אבל זה כדאי. ישבו חמישה שופטים, אני חושב גם, ותכף נדבר על זה, זה כן מתחיל להיות חשוב, אני חושב שכדאי שנהיה ערים לזה, ארבעה שופטים גברים, שופטת אחת אישה, בעתירה, שבסופו של דבר נוגעת לאפליית נשים, וגם הנראות הזו יש לה חשיבות, ואנחנו נדבר על זה גם. בכל מקרה, יש שופטי רוב, יש שופטי מיעוט, את דעת הרוב כתב השופט חנן מלצר.
אחד מפסקי הדין של הפרישה שלו.
נכון,
חנן מלצר. לא אחד מפסקי הדין, 7:30 בערב, ב-12 ביולי, פסק הדין הגדול האחרון שלו, בהמתנה מורטת עצבים.
כן, אז אני רוצה רק להגיד שבאמת השופט מלצר הוציא כמה פסקי דין בשבוע האחרון. עוד פסק דין שאנחנו דנו בו, אגב, בפודקאסט, בפרק הקודם של הפודקאסט, לגבי המעמד של הרגולטור, פסק דין, אגב, מצוין של השופט מלצר. וכאן בעצם השופט מלצר אומר את הדברים הבאים, אם אני לא מדייק, אתם מוזמנים לתקן אותי, אבל אני אומר את זה לטובת המאזינים. השופט, קודם כל הייתה שאלה לגבי הסמכות, האם בכלל המל"ג יש סמכות להוציא תוכנית כזו שהיא כוללת הפרדה מגדרית וכולי, השופט מלצר אומר שכן, הוא לא נסמך על ממש על חוק המועצה להשכלה גבוהה, הוא נסמך על איזה סעיף חוק בחוק הסטודנט, שאמר שם שאם מתקיימים לימודים בהפרדה בנשים וגברים, בנסיבות מסוימות, אז זאת תהיה הגנה למוסד מפני צביעה של סטודנטים. מי כאן? לא יודע, עשה לדעת.
הוא אומר, אז אם אפשר לקיים לימודים בהפרדה, אז אני מניח שיש סמכות לקבוע שיש לימודים בהפרדה.
אני לא יודע, אני לא הכי השתכנעתי, אבל בוא נגיד, אוקיי, זה היה הטיעון, אבל אז הוא עובר יותר לליבה של העניין, כמו שאנחנו מכירים, את הבחינה של...
בוחן בפסקת הגבלה.
אולי בפסקת, קודם כל, האם יש פגיעה בשוויון? כל השופטים אמרו שיש פגיעה בשוויון. חוץ מפורום קהלת שחשבו ש...
הם עוד לא שופטים.
הם עוד לא שופטים, הם בכלל חיים, אפילו המדינה אמרה שיש פגיעה בשוויון. אבל כל השופטים אמרו, וגם השופט מלצר אמר שיש פגיעה בשוויון, ואז הוא הלך לבחון לפי המבחנים הקלאסיים של פגיעה בשוויון, עניין של מידתיות, מידתיות במבחן
קודם
הצע.
קודם כל תכלית ראויה.
תכלית ראויה, אם התכלית היא ראויה, אומר התכלית, זה שילוב של חרדים בעולם התעסוקה והאקדמיה, תכלית ראויה.
האם זה משיג את המטרה?
האם זה משיג את המטרה? כן, אנחנו רואים שחרדים לומדים, כן, משיג את המטרה.
הוא אומר, הוא לוקח שם נתונים מספרים, הוא אומר שלפי מה שהמל"ג הראה בתגובות, יש אכן עלייה במספר החרדים שלומדים, מאז שתוכנית זאת פועלת. אוקיי,
אחר כך הוא אומר, הרי בוא נבחן אם זה בכלל האמצעי הנכון, למטרה, הציעו כל מיני דברים, כמו למידה מרחוק, אולי לעשות מכינה קדם אקדמית, אבל זה לא... זה לא ישיג את המטרה, זה האמצעי הראוי. מבחינת מידתיות, הוא אומר, אם זה באמת רק לימודים לתואר ראשון, רק בתוך הכיתות, ותכף נגיע גם לעניין המרצות, כי שם באמת השופט מלצר בעצמו התקומם, אם באמת יפסיקו למנוע מהמרצות, מהאנשים ללמד, אז אם זה באמת מתוחם, וגם התוכנית היא תוכנית בסופו של דבר מתוחמת בזמן, אז זה בסדר.
אני חושב שמה שהנחה את השופט מלצר, בעיקר בראייה שלו, שיופי כמובן תגיד שהיא לא נכונה, זה שהוא אומר, הם רוצים את זה. מי שלומד בנפרד,
כן, זה לא כפייה.
הוא רוצה את זה, אני לא כופה את זה. זה
וולונטרי, זה וולונטרי.
בדיוק, וזה גם מיעוט. זאת אומרת, זה לא שהרוב כופה על המיעוט, ולכן בסופו של דבר, המסר שלו מפסק הדין שלו זה, אני יכול לחיות עם זה.
כן, נכון, צודק מאוד, ועכשיו הצטרף אל השופט אלרון בפסיקה באמת מעניינת, לא התחבר כל כך לניתוח של מלצר ברמה המשפטית, אבל הוא אמר, תראו, אפשר לעשות את זה, סליחה, לגבי המרצות, מה שמלצר אמר, גם פה זה לא בסדר, אבל אם זה יהיה רק ימנעו מהם קורסי חובה, אבל לא קורסי בחירה, אז בסדר.
אולי בסדר.
אולי בסדר, לא יודע, כאילו משהו כזה, לא יודע, אלרון בעניין הזה אמר, אין דבר כזה, אנשים צריכות ללמד בכל הקורסים, בחירה, חובה, זה לא מעניין. את דעת המיעוט המרכזי, יש בעצם דעת המיעוט, בעצם שני שופטים כתבו די הרבה, זה השופט פוגלמן והשופטת ענת ברון, ויש הבדל די משמעותי בין שתי הדעות האלה. השופט פוגלמן, כמו שאמרתי, עושה ניתוח קלאסי, משפטי, קודם כל איך שאלת הסמכות, מקדיש הרבה זמן שאלה, ואומר, בעצם אין סמכות. אף אחד לא יסמיך את המלאג לעשות תוכנית כזאת שפוגעת בשוויון בצורה כזאת, וכשפוגעים בערכי ליבה, צריך הסמכה מפורשת. חיפשתי, לא מצאתי הסמכה מפורשת. חוק זכויות הסטודנט, עם כל הכבוד לו, הוא לא הסמכה מפורשת. ואז הוא אומר, בגלל זה אני בכלל לא צריך לדון בדברים האחרים. אבל הוא גם כן קצת דן בהם. הוא אומר, לעניין המצא העובדתי, שזה אני חושב שגם זה נכון, דרך אגב, אני חושב שגם שופט מלצר היה מסכים, המצא העובדתי שעמד בבסיס התוכניות האלה, הוא נבנה תוך כדי תנועה. כי קודם החליטו, ואחר כך ניסו לתמוך את זה, כן, ועוד איזה סקר, ועוד איזה זה. זה לא נראה שנעשתה עבודת מטה מסודרת, ולפי ההוחלט, אלא יצאו לדרך, וניסו להצדיק, והסקרים האלה הם מוזרים. בוא נגיד את זה ככה, כי העניין של הסקרים, מה החרדים מוכנים או לא מוכנים, זה היה נדבך מרכזי,
אצל
אגב.
אצל מלצר, כן.
אצל מלצר זה היה נדבך מרכזי, וגם על זה, אגב, אפשר לדבר על, על איך במבט ביקורתי, איך כל שופט יכול למצוא את מה שהוא רוצה.
לקחת לכיוונים שלו, לפי הנתונים.
ולעניין פגיעה בשוויון, אומר השופט פוגלמן, זה פגיעה בשוויון וכו', צריך לבטל את הדבר הזה, לא השתכנעתי גם, הוא גם אומר, זה לא האמצעי הראוי וכו' וכו'. השופטת ברון, כמעט לא התעסקה בשאלת הסמכות, היא מסכימה עם השופט פוגלמן, שאין סמכות, אבל היא מבחינתה
זה עניין נורמטיבי לחלוטין.
עניין נורמטיבי, היא אומרת שם דברים, לדעתי, שחלקם לא, לדעתי לא נכתבו בכלל עדיין במשפט הישראלי. נכון. ציטוט של סימון דבואר. ראיתי אגב, השופט מלצר התייחס למלומדת קורדית כבין העדה הקורדית. פעם שעה שאני רואה התייחסות לקורדים, אז זה נחמד. אבל באמת, אבל באמת השופטת ברון, שאני אגב שופט מאוד מעריך אותה, אמרה סליחה. כל הדבר הזה, כל ההפרדה הזאת, זה, עשו פה, עושים איזה דמוניזציה לנשים. כאילו גבר לא יכול להיות עם אישה, כאילו איזה אישיות מינית שצריך להיזהר ממנה. אני לא מקבלת את זה, אני לא מוכנה לזה, זה נוגד את הערכים שלנו, זה נוגד את האיסור על השוויון, שהוא מקדמה דנה, חלק מהמשפט הישראלי. יש פה זליגה, שאומר, היא אומרת, השופט מלצר אומר, אם נתחם, אם זה לא יקרה, אומרת, מה, על מה אתה מדבר בעצם? זה יש ליגה כל הזמן. אנחנו רואים את זה בקורס צוערים, ואנחנו רואים את זה במיליון ואחד מקומות שמבקשים הפרדה. אגב, משהו שקרה אפילו לדעתי אחרי שהם כתבו, היוזמה הזו להפרדה בשמורות הטבע, כן? אז היא אומרת, אני והשופט מלצר, נראה לי שאנחנו לא חיים באותה מדינה. היא לא אומרת את זה ככה, אבל ככה אני מבין את פסק הדין. מתנגדת באופן נחרץ לעניין הזה, ואני חושב באמת, גם כאישה, זה דבר שהוא מקומם אותה, והיא פוסלת חד משמעית את הנושא הזה. השופט הנדל, שהוא בעצם נהיה איזה סוג של קול מכריע, כן, פשוט גם לפי הסדר של הקריאה, אז ככה זה נהיה, כי יכול להיות שאם אלרון היה האחרון, אז הייתי אומר שאלרון היה מכריע. השופט הנדל, בסופו של דבר, זה באמת ניתוח גם כן, אתה יודע, זה כבר מישהו שכתב בסוף, אז הוא מצטרף בגדול לעמדה של מלצר, אבל בעניין של המרצות, הוא אומר, גם פה אני לא מוכן, שהן יכולות ללמד בכל מקום, זה לא בסדר, לא מסכים להסייג הזה של מלצר לגבי קורס.
אני אתקן אותך, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, אין לי תשתית עובדתית מספקת, ודווקא הוא יותר חלש ממלצר. הוא אומר, כל מוסד לפי נסיבותיו, הוא בעצם דה פקטו לא באמת מספק הגנה.
אני חושב אבל תראו, אנחנו כעורכי דין בסוף מסתכלים איזה צו השופט נתן, והשופט הנדל אמר, מתן היתר למסלולים נפרדים אינו בגדר מתן היתר להפלות מרצות, ובנסיבות אלה הייתי מסתפק בהפיכת הצו על תנאי בעניין האיסור להפלות מרצות למוחלט. אז הוא, מבחינה אופרטיבית לפחות, אולי בהנמקה הצודקת, אבל מבחינה אופרטיבית הוא דווקא, הצו שהוא מוכן לתת, הוא יותר רחב מזה של השופט.
אגב, בצו על תנאי, באופן מוזר, אין שום פירוט של הדברים האלה. הצו על תנאי אומר לבטל או לא לבטל את התוכנית. כל הרזולוציות האלה שאנחנו נכנסים אליהם פה, פשוט לא נמצאים שם. רק אגיד, אפרופו המלומדת הקורדית ש...
ברזני, אגב, אין קורדי שהוא לא ברזני.
שהשופט הנדל גם מגייס לשיטתו הוגות פמיניסטיות עכשוויות, והוא עושה את זה בצורה שאי אפשר להגיד, הן מתהפכות בקברן, כי רובן למרבה המזל עדיין איתנו, קארול גיליגן, קתרין מקינון.
כן, זה צחיק אותי, קתרין מקינון, מה הייתה אומרת? אומרת על פסק הדין
הזה. אנחנו עוד נשאל אותה.
זה מעניין, האמת שכן.
אז יופי, אז אני רוצה לשאול אותה.
רגע, רק אני מסכם שנייה. בעצם אני פחות, וגם על זה הבנתי שיש ויכוח עכשיו, מה פסק הדין אומר. אבל אני, איך שאני מבין את פסק הדין, פסק הדין אומר את הדברים הבאים, מבחינת הצווים שלו, אפשר ללמד במסלולים, בכיתות נפרדות, אי אפשר להמשיך את ההפרדה בשום מקום אחר, קרי, בחללים המשותפים, בקמפוס נפרדים, או בכל דבר אחר, ככה אני מבין את הצו, ומרצות, נשים יכולות ללמד, אי אפשר להטיל שום מגבלה על העיסוק שלהם. ככה אני מבין, אני מבין שיש אקדמיים, כל מיני אנשים, או בעיון מכללות אוניברסיטאות, שחושבים שזה לא מה שזה אומר, ככה אני מבין את פסק הדין, זו העמדה שלי.
לו אני המועצה להשכלה גבוהה, או יועצת משפטית של המוסדות שמפעילים לימודים בהפרדה, אני אומרת להם לעשות בדיוק את מה שאתה אמרת, להפוך את המין של המרצות ללא שיקול בשיבוץ המרצות, שיקול צריך להיות המומחיות שלהן, הידע שלהן ושיקולים של לוח זמנים, כמו שאני עשיתי כדיקן, ולשבת על הלוגיסטיקה ולהפוך את הלימודים, מתקיימים סימולטנית, כך שגברים הולכים לכיתה א', ונשים הולכות לכיתה ב', לאולמות סמוכים, וזהו, אבל במרחבים המשותפים הם ביחד.
אגב, השופט מלצר גם אומר לדעתי, בעניין הזה, או אני לא זוכר אולי מלצר, אני לא זוכר, או אלרון, שגם אפשר להגיש תביעות על הנושא הזה. זאת אומרת, שמי שלא נתנו לה ללמד, בגלל המין שלה, את המסלולים האלה, יכולה ללכת ולהגיש תביעה.
תראה, זאת אמירה מאוד חשובה, ואם יוגשו תביעות, הם יוגשו על היבטים אחרים של אפליה. למה אני אומרת לך את זה? הם יוגשו על התארים השניים, הם יוגשו על תוכניות לימוד לא שוות. אני אומרת את זה כיוון שלאורך השנים, הגיעו אליי מרצות שהופלו, ואחת אחרי השנייה, לא רק שהן לא היו מוכנות לטבוע או לשים את השם שלהם על תציר, הן לא היו מוכנות אפילו לכתוב טור אנונימי לעיתון מרוב פחד שיעונה להם בקריירה. אז זאת אמירה נחמדה להגיד, מרצות יוכלו לטבוע, את נשרפת, את הופכת טראבל מייקרית, את לא תמצאי עבודה בשום מקום אם את תטבעי, אז כן, זה טיפה בעיה.
אז יופי, אני רוצה לשאול, אומר השופט מלצר, אנחנו רוצים לשלב את החרדים, אין ספק איזו תכלית ראויה, החרדים מוכנים לבוא ללמוד רק אם קיימת הפרדה. זה עניין וולונטרי, הם מיעוט, הם מסכימים לזה, אז בסדר, אנחנו לא אוהבים את זה, יש פה חוסר שוויון, אבל נחליק את זה, נעביר את זה.
זה טיעון חזק, והוא במיוחד בשבילי אישית, הוא חזק כשאומרות לי אותו נשים חרדיות. הן אומרות לי, אני לא אבוא, תעזבי את הגברים, אני לא אבוא ללמוד אם אין הפרדה. אבל אנחנו משפטנים, ואנחנו קובעי מדיניות, ואנחנו צריכים להסתכל על האלטרנטיבות, ולהסתכל על ההשלכות ארוכות הטווח. יש חרדים שלומדים לא בהפרדה. והם מצליחים, כשהם לומדים במוסדות הרגילים, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטה תל אביב, הם מצליחים.
אבל הם מעט, לא?
הם מעט, בגלל שזה מאוד קשה, אפרופו הוולונטריות, ברגע שיש אופציה ללמוד בהפרדה, היא הופכת להיות הדבר האדוק, כמו שדיברנו בתחילת הדברים. יותר מזה, יש פה הסללה, הרי מה הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית היא שאין להם לימודי ליבה. ואז הם לא מצליחים, הם נושרים. ולא רק שהם לא מצליחים, אין להם תנאי קבלה מספיקים כדי להתקבל לתוכניות הרגילות. אז גם חרדי, אופייני, שרוצה ללמוד באוניברסיטה או במכללה הרגילה, הוא פשוט לא בתחרותי מבחינת התיק שלו, הבגרות והפסיכומטרי, אין לו. אז המדינה מסלילה אותו על הלימודים האלה, ובחירה זה דבר מאוד...
אחד הדברים שהמדינה אומרת שם בתשובה שלה, זה שיש פער בין גברים לנשים, ולכן הם לא יכולים ללמוד ביחד, כי הנשים החרדיות כן לומדות לימודי ליבה, והגברים לא לומדים.
שבגלל זה גם אני אומרת, בשלב המכינה, יש הצדקה אקדמית, הם באמת באים מנקודות פתיחה שונות.
מה זאת אומרת? שתלמדו במכינה בה?
כן, זה, יש בזה משהו ענייני, יש בזה גם את הדבר הזה של אוקיי, ניתן להם שנה, שנתיים, מגלשה לתוך המסגרת האקדמית. שמרו, אי אפשר לזלזל בזה, הם עוברים הלם תרבות. זה לא רק ללמוד אנגלית, זה ללמוד את השפה של האקדמיה, זה לשאול שאלות בצורה סקרנית ולא מצונזרת. זה
למה באמת... הם באים לאקדמיה בעצם? באמת אני שואל, הם באים ללמוד או שהם באים לרכוש מקצוע?
זה תלוי את מי אתה שואל, הרבה מהם, וככה הם מציגים את זה גם, כן. באים בשביל המקצוע, וכותבים לי בטוויטר, תוציא משפטים מהאקדמיה, ואז יהיה לי מקצוע, כל מה שאני רוצה זה פרנסה, אבל לשמחתי, יש חרדים רבים, שממשיכים לתארים שניים, משתלבים במוסדות הרגילים, ונפתח להם משהו, נפתחו להם
הצ'קור. אני רק רוצה להגיד, ואני חושב שהשופטת ברון גם כתבה את זה, ואני גם קצת מתחבר לזה, ההפרדה הזאת שמנסים לעשות בין השכלה בעניין אקדמי לבין עבודה, היא הפרדה מלאכותית. כי זה, הלימודים גבוהים, הם קודם כל לימודים גבוהים. האוניברסיטה או המוסד, הם לא קורסים להכשרה מקצועית. זה לא ככה. זה נכון שמי שלמד משפטים יכול לעבוד כעורך דין, אבל זה לא בית ספר לעורכי דין.
אני איתך, אבל אני עכשיו משחקת דבלס אדווקט, אני מייצגת את העמדה החרדית. אני מאמינה לחרדים וחרדיות שאומרים את שמי, את לא מבינה אולי, אבל אצלנו יש הבדל בין לימודים לבין עבודה. לימודים צריכים להיות בהפרדה, עבודה לא. אממה, זה לא עוצר, זה, כמו שהראינו, זה ממשיך לשוק העבודה, זה ממשיך לתארים מתקדמים, זה לא שזה, היינו אומרים, אוקיי, אם אנחנו מבטיחים שזה יהיה בתואר הראשון, אז בזה זה נגמר. אתה שם פה תקדים שהופך נשים למסומנות, הגיעה אליי פנייה של ראש, מפקחת על איכות של תוכנית בהפרדה, היא מגיעה לקמפוס של הגברים, בשביל לראות איך התוכנית מתנהלת, תוכנית שבפיקוחה. לא נראה להיכנס. בגלל שהיא אישה. זאת אומרת, אנחנו הופכים נשים בישראל, למה שאני קוראת לו, פיגוע צניעות פוטנציאלי. אוקיי? זה, 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 זה הדבר. ופה אני גם רוצה להגיד משהו על המדיניות של בגץ בטיפול בעתירה הזאת. אני לא חשבתי שזה נכון לרוץ לבית המשפט. כשהמכרז של המל"ג בא לידיעתי, ניסיתי לעורר שיחה עם המל"ג, הזמנתי אותם לכנסים, כתבתי טורים בעיתון, לא הייתה שום נכונות לשום דליברציה ולשום מדיינות, ומה שקרה מעצם הגשת העתירה הראשונה ב-2014, זה שהם היו חייבים להתייצב בחדר ולהתחיל לספק תשובות ואינפורמציה. אבל אז בגץ אמר לנו, תשמעו, זה רק התחלת הדרך, זה תוכנית החומש הראשונה, בואו ניתן לתוכנית להסתיים, נבקש מהמל"ג להביא נתונים ומחקרים ולעשות שימוע ציבורי על טיוטת תוכנית החומש השנייה, ואז נראה. הדרך התחילה ב-2014, פסק הדין ניתן באמצע 2021. בכל שנה עיניי היו קלות, הייתי עוקבת אחרי החלטות המל"ג, שעוד אישור לעוד תוכנית, ועוד אישור לעוד תוכנית. וככה יצא שההשלכות הכלכליות של פסיקה לכאן ולכאן, הן הרבה יותר אדירות היום ממה שהן היו שנה, שנה וחצי.
זאת אומרת, היה צריך להרוג את זה, כי זה עוד היה קטן.
בדיוק.
אבל יגיד אולי אולי הפוך, הנה זה גדל, תראי כמה חרדים, תראי כמה משתתפים, אנחנו... הרי אני חושב שפסק הדין הזה יושב על איזה חרדה חילונית, שהחרדים, מה קורה איתם? למה הם לא עובדים האנשים האלה? ואז אתה אומר, טוב, לא יודע, נו, אז פגיעה בשוויון, לא נורא, העיקר שכבר יעבדו, אני כבר לא יכול לממן אותם.
אז תראה, זה כשזה בא ממני...
קצת יושב על משהו כזה.
אני פה בדילמה, כי כשזה בא ממני, זה נשמע נורא קוטנוני שאני מנסה להיחס בכל מיני טיעונים שיצדיקו את הטיעון שלי. אבל מבקר המדינה, משרד האוצר, אמרו, התוכניות האלה נכשלות.
שופט מלצר אומר הפוך.
אני יודעת, אבל בכל הכבוד, יש נתונים לצד השני. אני אתן לכם דוגמה של לסמן את המטרה, ואז לראות את החץ ואז לסמן את המטרה. המקרה של סטודנטים חרדים, ואיך הם מתוקצבים על ידי ות"ת, הוא היחיד שבו המוסדות מקבלים את התקציב לפי מספר הסטודנטים שנרשמו לתואר. כל מוסד אחר זה לפי מספר המסיימים. אז מה שקורה זה שמדרשה באה, ויש להם 50% נשירה. עכשיו אומר מבקר המדינה, תקשיבו, זה נורא נחמד התיאוריות שלכם, אבל מספר אדיר של אנשים שאתם סופרים בתור כאלה שנתתם להם תואר ראשון וגרמתם להם, עזרתם להם להשתלב בשוק העבודה, זה אנשים שלומדים בסמינרים להוראה, סמינרים חרדים להוראה, ואז נותנים להם שנה של איזה אקדמיזציה דמיקול או כמה שעות יום בשבוע, יש להם עכשיו תואר בהוראה, אין ביקוש למקצועות
אבל
האלה.
אבל השאלה שלי, תראי, פה זה בית משפט עליון, אבל הרבה פעמים בבית משפט נגיד מחוזי, שיש ויכוח על הנתונים, בית משפט אומר, אתה יודעים מה? שנייה, בואו ניקח, אני אמנה עכשיו מישהו, שאני חושב שהוא מתאים, הוא יבדוק, הוא יביא את הנתונים, ואז נראה על מה אנחנו מדברים. כי פה הוויכוח בנתונים הוא מוביל לתוצאות קוטביות.
זאת בהחלט המגבלה של בגץ בסיפור הזה.
אבל לא בטוח.
שהמגבלה הדיונית פה אינרנטית, שאתה יושב על תצירים ואתה יכול לעשות חקירות נגדיות.
אבל אני לא בטוח שאי אפשר היה, אני לא יודע אם זה בכלל עלה בדיונים, למנות מישהו שפחות יביא נתונים יותר...
זה בגץ, שאול, זה לא רלוונטי.
אבל בסדר, אבל יש פה בעיה. מה שאני רוצה להגיד, זה טוב לכתוב דיסרטציה של 140 עמודים. אבל זה לא יכול להיות שבעניינים אמפיריים, שבסוף אפשר לבדוק אותם, אין, בית משפט מקבל פסק דין, לדעתי שהוא משפיע להרבה שנים, כשבעצם אני חושב שכל השופטים הרגישו שחסרות עובדות. חסרים נתונים, לא יודעים. אחד אומר, 30-40% לא מוכנים ללמוד, אני לא יודע גם בכלל.
אז בוא נגיד לך משהו על זה לשיטתי.
כן.
בראש הראשון של העתירה שציינתי, כל הנושא האמפירי, כמה הצליחו, ומה העמדות של חרדים, כל הסקרים, הוא בכלל לא רלוונטי, כי מבחינתי, הייתי מביאה לך מחר מיליוני סקרים על זה שיש ציבור יהודי גדול מאוד שפוטנציאלית היה יכול ללמוד ולהשתלב בעבודה, אבל הוא לא מוכן ללמוד עם ערבים. יש מלא סקרים, הם מגובים, באמת. אז לא היינו מקבלים את זה, נכון? אז מבחינתי זה אותו דבר.
אבל אולי זה היה משכנע את השופט מלצר.
לא, אני חושבת שגם את השופט מלצר זה לא
היה משכנע. תראי, יש פה שאלה.
שנייה, רק הדבר השני זה לגבי הסקרים. זאת מתודה חדשה שנכנסה לתחומים האלה, לא לתחומים הצרכניים והכלכליים. ניכר מהפסק דין הזה של השופטים, אין כלים. צריך להכניס להכשרות שופטים, זה אומרת חברתי דוקטור נטע ברק קורן, יכולת לקרוא ולשפוט את הסקרים האלה. אגב, שני הסקרים של שני הצדדים המתנגדים, של פורום קהלת ושל נטע ברק קורן, אומרים פחות או יותר את אותו דבר, לא שיש שם איזה סתירה כזאת, אבל צריך לזכור שזה מסוג התחומים שבהם יש מה שנקרא עיצוב העדפות. מה שאתה שואל חרדי לפני 10 שנים על הנושא הזה, הוא לא משהו יענה היום, בגלל שהמציאות שמסביבו, בגלל שיש הפרדה ושהיא הפכה לסטנדרט, היא משפיעה על התשובות שלו ועל העדפות שלו. זה לא דבר בלתי תלוי שצמח כן, מהשמיים.
אבל אני רוצה לשאול יופי, האם הפרשה הזו היא קצת לא דומה, במובן מסוים לפרשת גיוס בני הישיבות, במובן הזה שלכולם ברור, זה לא בסדר שהחרדים לא מתגייסים, וגם פה ברור לכולם שיש פגיעה בשוויון. ובעניין של בני הישיבות, בית המשפט עד היום לא מצליח ממש להביא את עצמו, אומר, תשמעו, זו בעיה, הבעיה הזו גדולה על בית המשפט, וגם פה התחושה הייתה שאולי בית המשפט משמעו, זה גדול עליי,
זה לא מדויק אגב עם בני הישיבות, בית משפט כבר פעמיים פסל הסדרים, זה לא...
כן, אבל החרדים התגייסו, בית משפט נתן צו תכלס שהם צריכים להתגייס, אתה ראית חרדי אחד שהתגייס.
אבל זה התפקיד של בית משפט,
זה לא תפקיד לבית משפט לדאוג שהחוק יאכף בצורה שווה?
אני מסכימה איתך שזה תפוח אדמה לוהט שמאוד אתגר את בית המשפט, ולו היה נותן פסיקה יותר רדיקלית, הכותרות בעיתון, D9 היה קטן לעומתן, אבל באמת הדיון שהיה צריך להתקיים במקומות שבהם צריך לעשות את הדליברציה הזאת, שזה בגופים הממשלתיים, היינו המלאג, או בכנסת, פשוט לא התקיים. אז בן אדם כמוני שרואה הידרדרות בסטנדרט של השוויון ושל מעמד אנשים בחברה הישראלית, אין לי דרך...
אבל יופי, אם היו מתקנים את חוק המלאג, והיו קובעים סעיף שמותר לקבוע תוכניות בלימודי הפרדה. עדיין היית חושבת שזה דבר פגוב, אולי היית עותרת נגד נכון, החוק הזה, נכון?
אני הייתי עותרת ואומרת שהחוק הזה הוא לא חוקתי, אבל לפחות היה שלב של דיון ציבורי בהשלכות של הדבר הזה. השלב הזה פשוט אין שורה אחת בפרוטוקולים של המלאג בנושא הזה. אגב, פרוטוקולים שהמלאג הרים עלינו קשיים לקבל בבקשות חופש מידע עם אגרות מומצאות
שבתי
המשפט הניחו. בואו נעשה רגע זום אאוט מהנושא הזה, ונעבור לדבר על איך את רואה את ההשפעה של פסק הדין הזה גם בתחומים אחרים.
מצוין. אז אני נכנסתי להרפתקה של פסק הדין הזה במסגרת דאגה כללית שאני מזהה התפשטות ונרמול של הטענה שהפרדה בין המינים לא פוגעת בשוויון, והיא אמצעי לשוויון מהותי לחרדים, סוג של רב תרבותיות, טולרנטיות וכולי, ושהוא אמצעי חיוני בשביל להשיג מטרות אחרות, למשל המטרה הכלכלית של שילוב חרדים בשוק העבודה. ומה שאני רואה בשנים האחרונות, זה שההפרדה מגיעה למחוזות שבאמת לא דמיינתי, קורסי נהיגה מונעת בהפרדה, שליחת תלמידות לאחור באירועים שיש בהם תלמידי ממלכתי דתי וממלכתי, הזזת חברות כנסת ממקומן, כי חברי כנסת חרדים לא מוכנים לשבת לידם, כמו שציינת,
הפרדה
ברשות הטבע והגנים,
למה זה קורה?
כי אנחנו סבלניים מדי.
לא, למה, לא, תראה, הרי לפני 30 שנה, זה לא היה, לא היו את הדברים האלה, מה קורה אצלנו בחברה הישראלית?
יש פה שילוב של כמה מגמות. האחת, שהחרדים מתוך עצמם משתנים, הם נפתחים, נכנס הסמארטפון לחיים שלהם,
okay.
They see how the other side live, והגדר קצת נופל.
ירדה,
כן. הדבר השני זה המאמצים החשובים של קובעי המדיניות, באמת לשלב אותם, בין אם זה מהשיקול של שוויון בנטל בצבא, ובין אם זה מהשיקול שהשתלבו בשוק העבודה. הם נכנסים תחומי פעילות שזה משמח אותי, כן? תחומי פעילות שהם לא היו בהם קודם, וכשהם נכנסים, אומרים, רגע, 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 אז תזיזו את הנשים.
אולי זה תוצאה של הקצנה דתית?
הקצנה פה היא דיאלקטית, כי מה שקורה זה שיש שינוי בתוך החברה החרדית. האישה, הנשים החרדיות תופסות כוח ומעמד, וזה מאוד מלחיץ את המנהיגות החרדית, ולכן הם מהדקים את הרסן.
זאת אומרת שזה מצד אחד יש התחזקות של אנשים בתוך החברה החרדית, והתגובת נגד של זה היא, נעשה נגדיל את ההפרדה, תלכו בשביל נפרד, תלכו למקום.
זאת ממש אותה דיאלקטיקה שאגב קורית גם בציבור הדתי, שנשים דתיות מתגייסות והרבנים נלחצים, ואז מתחילים להפריד בבני עקיבא מכיתה א'.
זה מה שאני רוצה להגיד, שגם בציבור הדתי הכללי יש מגמה של הקצנה ביחס לנשים.
ואתם יודעים, תמיד כועסים שאנחנו משווים לערבים ולמוסלמים, אבל זה אותה דינמיקה בדיוק באירופה. אומרים, אני אהיה אדם בצאתי ומוסלמי באוהלי, וזה על חשבון אנשים שהם ילבשו את הניקאב ויהיו יותר צנועות מה...
כן, אגב, אני במבט מלמעלה, אני חושב שזה מתקשר לגם פסיקות אחרות שראינו של בית המשפט העליון. בסופו של דבר, אני חושב שערכי הליבה של הדמוקרטיה הם די ברורים, לדעתי, לכל השופטים. והשוויון זה באמת, זה בלב, בלב העקרונות הדמוקרטיים של המדינה, אפילו כתוב, השוויון באיסור האפליה, נקרא לזה ככה. ובסוף, בית משפט אומר, טוב, יש פה איזה באמת פגיעה, מה אני עכשיו כאילו, מה אני אתערב בזה, לא יודע, אחר כך כל הכותרות האלה וזה, ואני לא יודע מה, טוב, חרדים, זה כאילו כל העיסוק עם החרדים.
משהו מינורי.
לא מינורי, אבל לא חושב שחושבים שזה מינורי, אבל יכול להיות, ואני חושב שכעמדה שיפוטית, בית משפט, בכלל, אני חושב שכל לבין, אמרתי את זה קצת לפני שהחלטנו את ההקלטה, אני בתור, באמת, אולי בתור גבר, אבל אני, כל הדיון פה, יש בו משהו מביך. זה מביך. כן זה יפגע, כן נשאר, זה מפריע להם, לא מפריע להם. מה בית משפט? אני אומר, בבקשה, בכלל מתעסק בזה. בית משפט צריך להגיד, סליחה. אי אפשר לעשות דברים כאלה, נקודה. אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר בכלל לקיים דיון על זה, אם זה, הם לא רוצים נשים כי הם מפחדים שזה יפתה אותם, או כי הם לא רוצים נשים בגלל ציווי דתי. זה לא מעניין. זה אותי פחות, הקו הוא צריך להיות ברור שבמדינה דמוקרטית אין דברים כאלה, בשום מקום, בטח לא במימון ציבורי, ובזה צריך גם להיגמר הסיפור.
זה, אתה ממש hit in the nail on its head, מבחינתי, בני הפלוגתה שלי, סמוטריץ' ודרי וליצמן ופורום קהלת, עם זה אני יכולה להסתדר, איפה התסכול האמיתי שלי, עם ליברלים, עם השותפים הטבעיים, שככל שזה מגיע לנשים, שם הם אומרים, טוב, זה לא כמו גזענות, וזה לא, תוותרי קצת, תזוזי טיפה הצידה, תתכסי קצת, זה, ואני רוצה להגיד, הסיסמה שמלווה את המאבק כזה, יש לנו סטיקר נורא חמוד, שאומרת, שוויון הוא השבת של הדמוקרטיה.
כן, אני מסכים אבל.
כמו שאי אפשר להתפשר על שבת, אלא כמוצא אחרון, ככה לגבי פגיעה בשוויון. היום זה המוצא הראשון, שהמדינה אומרת, טוב, אז נפגע קצת בנשים, לא נורא, בשביל מטרות אחרות, והעתירה הזאת אמרה, את זה כן אמרה, לא בכל מחיר.
טוב, בסופו של דבר, השגתם גם.
נכון, יש בהישגים, ויש עוד הרבה שיעורי בית.
אני חושב שהשגתם הרבה, הייתי שמח באופן אישי שפסק דין היה אחר, אבל השגתם הרבה, ואני בטוח שעוד יגיעו עוד דברים בעקבות זה, זה לא סוף פסוק של הנושא הזה.
יהיה דיון נוסף?
אנחנו כנראה נגיש בקשה.
אוקיי, אז נמשיך לעקוב. תודה יופי שהגעת, למדנו הרבה.
תודה לכם, היה כיף.
טוב, אלי, נתראה בפרק הבא.
בהחלט,
להתראות. להתראות, ביי ביי. דיון נוסף. פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.